במורה נבוכים, שדברי חכמים כתפוחי זהב במשכיות כסף, דבר דבור על אופניו. כלומר, אתה אף פעם לא מפסיד את זה שאתה לומד אגדות חז"ל, תרוויח משהו, אבל אם המבט הוא מבט מהיר, כמו, אז זה כמו אדם שמסתכל על ה... יש איזה מין סבכה מכסף, בתוכה יש תפוח מזהב. מסתכל מהר, הוא רואה רק את הסבכה מכסף. אז לאט, בדיוק, נעלה לאיתי, אז אפשר לראות את תפוח מזהב. זה אומר שבדרך כלל הסיפור לא בא לספר לנו מה שהיינו יודעים בלעדיו. הוא מסתיר בתוכו איזה משהו. וגם הסיפור הזה שלפנינו עונה להגדרה הזאת. בואו נראה. פה זה הקדמה, שיש מקום להבין איך היא קשורה לסיפור, אז נקרא גם אותה, ואחר כך נגיע לסיפור עצמו. אומר לנו המדרש, לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך, רצה אלוהים את קורבנך. רבי מונה דישאב, ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, פתר את הפסוק הזה בראש שנה ויום הכיפורים. הכנות שונות. משל למדינה שהייתה חייבת ליפסין למלך, ליפסין זה מיסים, חוב. שלח המלך גבאי תמיון לגבותה, גבאי קצת אלים, כן? טוב, בריחוק 10 מילים יצאו גדולי המדינה וכילסו, ויתיר להם שליש. עשו, דיברו איתו עם הזה, ויתר להם על שליש. בריחוק 5 מילים יצאו הבינוניים וכילסו ויתיר להם שליש, כשקרה, והגבה, יצאו לקראתו אנשים ונשים וטף וכילסו, ומחל להם את הכל. אמר לון, מד אזל אזל, מנחה ולהל לנו חשבנה. כאילו מה שהיה היה, מכאן ואילך חשבון חדש. כך, ערב ראש השנה, גדולי הדור מתענין, הקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מאבונותיהם, שנאמר, כי עמך הסליחה, למען תברא. אמר רבי אחא, מה זה כי עמך הסליחה? מראש שנה סליחה מתוקנת לך, למען תברא. שתהיה יראתך על בריאותיך. ואותם הימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים, היחידים מתענים, והקדוש ברוך הוא מתיר להם עוד שליש מעוונותיהם, וביום הכיפורים מתענים כולם, והקדוש ברוך הוא מתיר להם עוד שליש מעוונותיהם, עד שמתענים אנשים ונשים וטף, טף, מעניין, כן? מוכר להם הקדוש ברוך הוא את הכל, ואומר, מה דה עזל עזל, ומכאן מנהך עולה עלה, אנו חוש בנה. יצא בת קול, ואומרת להם, לך כל בשמחה לחמך, כבר נשמעה תפילתכם. אז מה למדנו מהחלק הזה במדרש? שיש מדרגות, מדרגות בעם ישראל. יש את הציבור, כלל, אנשים נשים וטף, זה מדרגה. אבל יש אנשי קצה, אפשר לקרוא להם, קצינים, אנשי קצה, חסידים, צדיקים, שהם כבר עושים ארטילריה, מרקחים את היד עוד הרבה לפני. בסדר, אנשים כאלה, אנשים חשובים בעם ישראל. והם כבר מקילים מעלינו את החשבון, וכן על זה הדרך. בסדר, כבר מראש שנה, הם כבר מורידים שליש מהעניינים, כן? כאילו, לא כתוב שנמחה להם, אלא הצדיקים האלו גורמים לכך ש... אופס, שהאירוע יהיה פחות חמור, שליש, פחות שליש, שני שליש כבר יורדים בדרך, בסדר? אולי בהקשר הזה, באים לספר לנו על אחד מהצדיקים האלו. בואו נכיר אותו לעומק. אבא תחנה חסידה, נכנס לעירו ערב שבת עם חשיכה, וחבילתו מונחת לו על כתפו. כן? לא כתוב מה היה בחבילה, כנראה כסף אולי שהוא הרוויח, או אולי כלי העבודה שהוא איתם עובד, לא ברור. מצא מוכה שכין אחד מוטל בפרשת דרכים. אמר לו רבי, עשה עמי צדקה והכניסני לעיר. קח אותי טרמפ מה שתקרא. אמר, אבא תחנה, חסידה, אם אני מניח חבילתי מהכן את פרנס אני וביתי, אז משמע שבחבילה היה אוכל לשבת אולי שהוא קנה לכל השבוע, או כסף, או כלי עבודה שלו, לא יודע. אז אם אני מניח, לא יכול לקחת את זה, אז אם אני מניח את חבילתי מהכן את פרנס וביתי, ואם אני מניח את מוכה שכין, אני מתחייב בנפשי. מה עשה? המליך יצר טוב על יצר רע, והכניסו למוכה שכין, לעיר, ובא ונטל את חבילתו ונכנס עם דמדומי חמה. והיו הכל תמאים ואומרים, זהו, אבא תחנה חסידה? אף הוא ערער בליבו ואמר, שמה תאמר, חיללתי את השבת? באותה שעה הזריח הקדוש ברוך הוא את החמה, דכתיב, וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. באותה שעירי בליבו ואמר, תאמר, שלא נתקבל שכרי, יצא בת קול ואמרה לו, לך יכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך, נתקבל שכרך. זה הסיפור. מה אתם אומרים עליו? מה הוא בא ללמד אותנו? חסד, לעשות חסד, חשוב, נכון? מה עוד?
לעשות
חשבונות שמיים. מה עוד? איך? אתה מפסיד, על חשבונך. זה מאוד. כן. יפה, יפה אמרתם. אני אומר, צריך רבנים בעולם אם אתם יודעים את כל התשובות. תראו, אני יסמן לנו את המילים החשודות במדרש הזה, בסדר? מה חשוד פה? הרי בסוף, זה, מה זה התלבטות? זה לא באמת התלבטות, נכון? מה כאילו, מה העניין? אם אתה אבא תחלט, אתה תשאיר אותו בקצה הדרך, מה הסיפור? ויש פה גם ביטוי, המליך יצר טוב על יצר רע. אם זה כל כך ברור, מה טוב ומה רע, לא צריך להמליך פה אף אחד על אף אחד. בסדר? זה אומר שיש פה איזה אירוע מורכב, שבו הוא היה צריך לזהות, שמה שנראה כמו יצר טוב, הוא בעצם יצר רע. ולכן יש פה הימלכות, הימלכות זה איזה התבוננות, איזה העמקה, איזה... בסדר? יש פה איזה אירוע מורכב. אתה שואל מה? הכל די ברור פה, נכון? כאילו... יש פה עוד כל מיני ביטויים מוזרים. לדוגמה, אם אני מניח את מוקש שכן, אני מתחייב, מה? איך צריך להיות כתוב? בנפשו. אני מתחייב בנפשו. נכון? אם אני אניח את מוקש שכין, אולי יקרה לו משהו, אולי הוא ימות. אז אני מתחייב בנפשו. מה כתוב כאן? מתחייב בנפשי. אם אתה מדבר על עצמך, אז אתה אומר נפשי. אם אתה מדבר על מישהו אחר, אתה מדבר על נפשו. הביטוי הוא אני מתחייב בנפשו. אני אצא חייב על הנזק שיגרם לנפש שלו. בסדר? ואילו כאן כתוב אני מתחייב בנפשי. מה אתה מתחייב בנפשך? כל בסדר, הנפש שלך נשארה, אתה לא חייב בכלום, אתה חייב על זה שהנפש שלו הולכה לאיבוד. אין לו משמעות. הוא לא ברור, המשמעות. לא יודע מה, תכף ננסה להבין, אבל אני רק אומר שהביטוי הזה הוא לא ביטוי, הוא לא נכון. אם אתה פוחד של המוקש שכין הזה יקרה משהו, נכון? אז אני אומר, צריך להגיד, אני מתחייב בגלל נפשו. אני מתחייב. אם אני מתחייב בנפשי, אתה אומר, אני מתחייב על הדבר הזה, אני מתחייב בנפש שלי. הביטוי, אני מתחייב בנפשו, כמו... בנפשו קשורה בנפשו, כן? טוב.
או זה בנפשי, כן? זה לא שהוא כאילו...
כן, כן. וגם עוד שאלה על המדרש הזה, מה זה כל ההתחשבנות פה בסוף על השכר? כן שכר, לא שכר, קיבלתי, לא קיבלתי, מה הולך כאן? מה זה? הוא חסיד. עכשיו נו חסיד, אבא תחת החסידה. הוא מתחיל להתעסק פה עם שכר, עם השכר, כמה קיבלתי, כמה לא קיבלתי, מה הולך כאן? סיפור, אה? בואו ננסה להבין את הסיפור הזה, ולמה הוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. תמיד תשאלו את עצמכם את השאלה הבאה. האם ההתלבטות הזאת נוגעת גם אליי? כלומר, האם אני הייתי מתלבט בהתלבטות? לא יודע, אם מישהו מאיתנו היה רואה איזה מוקש חין שזה לא, היינו מתלבטים, היינו בדיוק מכניסים אותו, נכון? כאילו, לא יכול להיות שהבת אחלה חסידה התלבט במה שאנחנו בכלל לא היינו מתלבטים בו. אז מה? כן. תקשיב. אין לי מה להגיד לך, זה הפעם היחידה שהוא מופיע בכל ה... לא מכיר עוד פעם שהוא מופיע, אולי אני טועה, וזה, אולי יש עוד איזה פעם אחת, אבל הוא לא, זה לא רבי חנינה בן דוסה, זה אחד מהצדיקים, יש סוגה של צדיקים בתנאים, רבי חנינה בן דוסה, חוני המעגל, אבא חלקיה, אבא תחנה חסידה, כאלה, צדיקים כאלה, חסידים, אדמורים כאלה, רבס, והוא אחד מהם. כן. כן. אם הוא ישאיר את החבילה, אם הוא ישאיר את החבילה, אז... אז הוא לא... אז איך הוא... אופה, כבודו, חכם, בחוכמת האלוהים, וחושף לנו טפח ומגלה טפחיים. בוא נראה. הרי מה שאתה שואל זה שאלת השאלות. בוא, זה סיפור, תקשיב, הסיפור הזה הוא סיפור מכונן. אני הולך איתו, אני הולך איתו. הוא עוזר לי המון בחיים, ואני עכשיו אעביר את זה גם לכם. בעזרתו יתעלה. בסדר? הרי הסיפור הזה מתחיל, שאבא תחתה נכנס לעיר. סליחה, קודם כל בוא נדבר על מה הסיפור הזה לא מדבר. הוא לא מדבר על פיקוח נפש. המוקש חין הזה לא ימות אם אבא תחתה חסידה לא יעזור לו, ולכן לא כתוב מה מתחייב בנפשו. כי הוא יישאר בחיים, ומישהו אחר ייקח אותו. מישהו אחר ייקח אותו. לא, אבא תחתה, זה כמו אדם עומד לעצור טרמפ. אתה לא תעצור, מישהו אחר יעצור. אלא מה? הוא פנה אליך. זה כאילו הזה, אבל לא מדובר כאן לא על פיקוח נפש, ולא שהוא יישאר מחוץ לעיר שבת שלמה זרוק בקור, הכל בסדר. מישהו ייקח אותו. אמא מה? אבא תחנה חסידה הגיע הראשון, והוא פנה אליו. ואז יש לאבא תחנה חסידה משוואה. הוא אומר ככה, יכול להיות, יש לי שתי אפשרויות, בלבד. אפשרות אחת זה לקחת אותו, ובעצם להשאיר פה את החבילה, שיש בה אולי את האוכל או את הכסף לבני המשפחה, ואז איך אני אפרנס את בני ביתי? יש לי מחויבות. אפשרות שנייה, זה לא לקחת אותו, ומישהו אחר ייקח אותו, אבל כשאני אבוא להסתכל במראה, הוא לא מסתכל במראה, כי חסיד לא מסתכל במראה, אבל כשאני אזכר במעשה, איך אני אוכל לחיות עם עצמי, שידעתי שאני לא הגשתי עזרה לבן אדם שביקש ממני. אפילו שמישהו אחר יכול עשה את זה מן הסתם, ואולי אני אפילו יראה את זה, שהוא, אבל אני לא אוכל להסתכל לעצמי במראה, נכון? אלה שתי התלבטויות. אגב, זה עצמו כבר נושא לדבר עליו. ושווה לדבר עליו. יחס פנים חוץ. בסדר? אתה מורה, אתה, לא יודע מה, ראש שיבה, כל זה, ויש לה, אתה רוצה להעביר שיעורים מלא מקומות, יש לך גם דבר כזה שנקרא משפחה, שזה ייצור כזה, שהוא דורש כל מיני דברים וכל זה. אתה מעביר שיעורים לכל העולם, ורק המשפחה שלך היא, בפעמים, האחרונה בסדר עדיפויות. מה קודם למה? מי קודם למי? בסדר? האם המחויבות המשפחתית, או עשיית חסדים עם כל העולם, שתמיד צריך וכל הדברים האלו. בסדר? עוד שאלה. עוד שאלה. עכשיו מה תגידו? ברור של המשפחה. אז אם ככה, אז אתה לא יכול להיות רופא, אתה לא יכול להיות מח"ט, אתה לא יכול להיות ראש שיבה כנראה, לא יכול להיות רב, לא יכול להיות זה, כי כל התפקידים האלו באים בהגדרה חשבון המשפחה. באים בהגדרה. כל מישהו בצבא, מ"פ, מג"ד, או אפילו פחות. חשבון המשפחה. נכון? משה רבנו. תשמול את בני הרבנים. התחילה אצל מיצל משה רבנו. למה? אתם יודעים למה? מי לא היה במעמד הר סיני? כל עם ישראל היו. מי לא היה? כן? כי אם אתה אומר כמו רשי, שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ויתרו הגיע אחרי מתן תורה, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בני האמא, אז הם הגיעו אחרי מתן תורה. הילדים היחידים שלא היו בשיעור של הרב, זה הבנים של הרב. כן? הנוער עובד והלומד, אתה מכיר את זה? האבא עובד, הילד לומד. ואז הנכד עובד, ואז האבא.
עוזרי אומר את זה, שהנכד לומד הסבא.
כן, כן, נכון. היום זה היורצייט של סבא רבא שלי. אני קרוב על שמו. נכון? אז אפשר להגיד שזה המשכיות כסף. וואלה, זה דבר ששווה לדבר עליו. מה קודם למה? סדרי עדיפויות. ברור שהמשפחה היא ראשונה, אבל האם המשפחה יכולה לשאת את העובדה של האבא יש תפקיד כללי, וזה אירוע משפחתי, ואיפה עובר הגבול, ומתי אני אומר לא. אחוז. אחוז. אתה יודע, הרב קוק יש לו ביטוי נפלא, בעין היה. הרב קוק אומר, מה? ביטוי, התכוונת לזה. שהמשפחה של האדם זה האחוז מכלל ישראל שאתה אחראי לו. אתה דואג לכל עם ישראל, כל... יש אחוזון קטן שנקרא כלל ישראל, רק הוא חונה אצלך, אתה צריך לדאוג לו. זו הגדרה נפלאה. במילים אחרות, צריך בדיקה, בסדר? כן, הוא גם לא נעים לסחוב אותו וקצת זה, והוא, כן, הוא קשה לו להתנייד. הוא מפצעים וכל דברים כאלה. אבל מה מתברר אז? מה מתברר? שכל המשוואה הזאת של או-או, היא לא נכונה. היא בנויה על הנחת יסוד. כאילו, סרבת לגעת בהנחת היסוד. יש פה אקסיומה, אתה מניח אותה, ועכשיו אתה, ממנה אתה בונה שתי משוואה שיש לה רק שני צדדים. מה האקסיומה? לא, כן, אבל למה זה ככה? מה האקסיומה? הרי אנחנו רואים, כמו שאמרת, איך קוראים לך? איתי, ראשי תיבות, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. זה מה? אומר לנו איתי, הרי אנחנו רואים בסיפור שבסוף קרה משהו שלישי, נכון? בסוף הוא גם לקח את המוקש שכין, וגם השיג את החבילה. מעולה, אז תראה בעיה. למה הוא לא ראה את זה לפני כן? הרי הסיפור סותר את עצמו מיני ובי. בהתחלה הוא אומר, אני עושה את זה, אני אפסיד את זה, אני עושה את זה, אני אפסיד את זה. בסוף הוא עושה גם וגם. איזה יופי. אז בכלל אין בעיה. אגב, זה באמת, גם כן דבר לחשוב עליו. הרבה פעמים אנחנו אומרים, או זה, או זה. תעצור רגע, תחשוב, תתפלל לקדוש ברוך הוא, ותראה שיש מה? דרך שלישית שגם וגם. עד שיבוא הכתוב השלישי, והכי הביניהם, הכתוב לא מכריע כצד מסוים בפסוק, אלא הוא מסדר את שתי הפסוקים ששניהם יוכלו להתקיים גם יחד. בסדר? אז הנה הוא הצליח, אז מה הייתה הבעיה? למה הוא לפני כן לא ראה את זה? זה היה המליך. המליך. הוא פתאום הבין שנכנס לו היצר הרע. לבוש יפה, עם פאות, עם זקן, עם כובע. כן, אני לא שכחתי את האקסיומה. אני חוזר על האקסיומה, אל תדאג. אני אוהב את המילה, מילה לועזית, כן, מילה חשובה. האקסיומה היא שאבא תחנה הוא חסיד. זה הזהות שלו, ככה קוראים לו. הרי הוא לא נולד עם ה... נכון, הוא לא היה פרסי, שם משפחה חסיד. יש, נכון, לפרסים יש
כזה...
חסיד, או כן. או חסידים, יש אצל הפרסים שם חסידים. נכון, יש להם כהנים, חסידים. לא, הוא רכש את השם הזה כתוצאה מההתנהגות שלו. איך לדוגמה אדם רוכש את התואר הזה? לא, לא רוכש, אולי זו מילה לא טובה. איך אדם, פתאום קוראים לו חסיד, לדוגמה, הגמרא במסכת שבת אומרת, כתוב שכשכתוב בגמרא מעשה בחסיד אחד, זה או רבי יהודה בן בבא, או רבי יהודה ברבי אילאי. נכון? אז הגמרא אומרת, איך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אילאי בערב שבת? ערב שבת אחר חצות, מביאים לו ערבה של חמין, ורוחץ עצמו, ולובש לבנים, ודומה כמלאך השם צבאות. החסיד, שמתואר בכוזרים, מתואר במציאת ישרים, הוא לא נכנס לשבת בדקה האחרונה, שיער עטוב, מגיע לבית הכנסת, מתפלל מנחה אחרי שקיעה. תראה אותו באמת כנסת, כמו חכם עזרא סימנטוב, כמו עזרא סימנטוב וזה. כבר שעה וחצי לפני כן הוא כבר בבית כנסת. שולחן ערוך ביום חמישי כבר בכלל. הוא יושב בבית כנסת, אומר שיר השירים, וכל מי שמגיע, משק לו את היד, הוא כבר שם. זה המנהג שלו. זה ככה הוא, זה החסידות. זה האקסיומה. אבא תחנה חסידה אומר, אני צריך להגיע הביתה עד שעה מסוימת, כדי להספיק לטבול במקווה, כדי להספיק לגזוז ציפורניים, כדי להספיק ללבוש את הבגדים הלבנים, כדי להספיק להגיע לבית כנסת לפני, להגיד שיר השירים בנחת, להתפלל מנחה עם קורבנות, פתח אליהו בחורף, בערב שבת. זהו, אז זה המאסט, זה. ועכשיו, לאור הדבר הזה, אז זה או-או. לא, זה ההמליך יצר טוב על יצר רע. מבין, אתה מבין? החסידות שלך, איך אתה נתפס בעיני הזולת, שמה אותך במצב מסוים, ואם תוותר על החסידות, ותגיד, אוקיי, אני הפעם אכנס שבת מאוחר, אני אגיע לקסקס, אז אפשר גם וגם. המליך יצר טוב על יצר רע, זה בסיטואציות שבהם היצר הרע לא מגיע עם גרזן ונבוט ועם כללות, אלא היצר הרע, הוא אומר, תשמע, זאת אומרת, אתה חסיד, ואם תגיע מאוחר, מה יגידו? חילול השם. מה, חשבנו שאתה רציני, אני אומר, גם אתה ככה, עד הרגע האחרון עם המקלחות וכל זה, מה עשית, הלכת עם אשתך לגלת קפה היום, כאילו, מה זה, אתה חסיד, אנחנו ממך מצפים, נכון? וכל הדברים האלו, אתה מוכן לוותר על זה? בשביל מוקש שכין? או שאתה אומר, טוב, אני אשמור על הפרסטיג'ה החסידית שלי, ומישהו אחר עשה את העבודה. זה התלבטות. התלבטות. איך?
במשפט הבא, זה היה
קודמי. בדיוק. כשכולם רואים אותו, מה? זהו, אבא, תחנה חסידה? תעשו ככה את ההוא, ככה, את התקצוק הזה, ושילם את המחיר במזומן. אנחנו נגיע גם לנחום איש גם זו. חד משמעי. כן. רבותיי, זה אירוע. זה מזכיר לי סיפור על רב נחום מצ'רנוביל, קודש קודשים. רב נחום מצ'רנוביל היה גבאי צדקה. והוא היה נוהג ייחוד עם כסף. אולי ישן בלילה, כשיש לו כסף בבית. להעביר את זה הלאה. פעם אחת הגיע עשיר, הספרתי לכם את זה? הגיע עשיר, הביא לו 5,000 רובל. דקה אחרי שהגיע עשיר, נכנס אני, בוכה, הוא צריך לחתן את הבת שלו, נדוניה, אלו נדוניה, הוא צריך 5,000 רובל. אמר רב נחום, וואי, בדיוק, הוא הביא 5,000, ניתן לו את הכל. ואז פתאום באה לו מחשבה אחרת, ומי אמר, אולי נכון יותר לחלק את הכסף הזה לחמש חלקים, חמישה חלקים, ולתת 1,000 רובל לכל עני, למה הוא צריך לקבל את הכל? אז הוא לא ידע מה יצר טוב ומה יצר רע. איזה מחשבה יצר טוב? עכשיו, אתם מבינים שהיצר הרע, הוא הבין שאם יבוא נחום צ'רנוביל ויגיד לו, תשמע, 5,000 רובל, מה, תן את זה לעני, קח את זה לעצמך, תעשה עם דסקי באלפים. אז הוא היה מגלגל אותו מכל המדרגות, נכון? אז היצר הרע, הוא תוחכם, הוא לא יבוא אליו עם הצעות כאלה מגונות, הוא בא אליו עם הצעות. הוא התלבט, ואז הוא קרא לעני, נתן לו את כל הכסף. הוא אמר ככה, אם זה היה יצר טוב, המחשבה הזאת לחלק את הכסף לעניים הייתה באה לי ראשונה. מזה שהיא באה השנייה, סימן שהייתה מחשבה טובה, ועכשיו היא באה להפר את המחשבה הטובה. כי היצע הרע, אין לו כלום מצד עצמו. הוא יודע מה? להגיד לך מה לא. זה, בסדר? אז אם הוא היה יצר טוב, הוא היה מגיע ראשון. ישר הייתי אומר, אוי, מצוין, אוי, יש לי עכשיו שבוע שלם, יש לי שקט, יש לי 5 עניים, אני יכול לתת להם. מזה שזה באה מחשבה שנייה, סימן שזה יצר. אבל היה צריך להימלך בדבר. זה נקרא המליך יצר טוב, אתה צריך להימלא רגע, להתבונן בדבר. מה פה יצר טוב, מה פה יצר רע? הוא המליך הכוונה, הוא התלבט. היה לו קשה לזהות בהתחלה. הוא לא הבין מה זה, ופתאום הוא הבין שמי שיוצר לו את כל המשוואה, זה בכלל העובדה שהוא מתעקש להישאר חסיד. ולהישאר להתעקש חסיד, זה לא רק בגלל שאתה עושה, כי מה יגידו, ומה יאמרו, והפרסטיז'ה שלי, והדמות שלי, וכל זה, בסדר? אספר לכם סיפור שקרה לי לפני הרבה שנים. היו פה במכון, באותו יום, היו שתי חתונות של שני תלמידים. זה דבר שהוא קורה. שניהם הזמינו אותי. טוב, ובאופן שאי אפשר להשתתף בשניהם, זה היה ברחוק מקום, זה או-או. אז אמרתי, טוב, לאן אני אלך? אז תלמיד אחד אמר לי, כבוד הרב, אני אשמח שתברך ברכה בשבע ברכות. תלמיד שני אמר לי, אני אשמח שתגיע, אבל תדע, אנחנו משפחה מאוד גדולה וכל זה, והכל כאילו חולק לפני. עכשיו, זה לא שאני כמובן רודף כבוד וכולי, אבל בסדר. עכשיו, הוא שאמר לי, ביקש ממני לברך, החתונה הייתה יחסית באזור ירושלים, ו... מי שאמר לי, זה היה רחוק, היה צריך לנסוע לצפון, רחוק. אמרתי, טוב, לאן אני נוסע? אז אמרתי, טוב, אני אסע לחתונה הקרובה. ואז המלכתי, החלטתי להימלך בדבר רגע. אז אמרתי, רגע, לאן אתה לחתונה הקרובה? אז כמובן, דבר ראשון קפץ לי, תשמע, קרוב, יותר קרוב, פחות מאמץ. אמרתי עצמי, לא, זה לא השיקול. באמת זה לא השיקול. לא, אין לי בעיה לנסוע רחוק. אפילו שזה... לא, זה לא היה קטע. זה לא היה... זה היה רחוק, זה היה נסיעה. כן, זה הייתה נסיעה. אבל לא, לא רגשתי שזה הפונקציה. ואז אמרתי לעצמי, פתאום הבנתי למה בחרתי לנסוע לחתונה הקרובה. השיקול שעשיתי היה, איפה יש סיכוי שבכלל לא ישימו לב אם לא הגעתי. הבנתם? אמרתי לעצמי, בחתונה, הוא ביקש ממני להגיע ולברך. אז אם אני לא מגיע, אני צריך להודיע לו שאני לא מגיע, אז הוא ידע שאני לא מגיע. בחתונה השנייה, חתונה גדולה, משפחה גדולה, בכלל בטוח שהוא ישים לב שלא הגעתי. אז אני ארוויח כאילו גם וגם. גם, אני לא אשקר, אגיד לא הגעתי, אבל לא בטוח שבכלל ישים לב. כי כמו שאמרנו, חתונה גדולה, ואז הפכתי את השאלה. ואמרתי, עזוב איפה ישימו לב זה, איפה אתה צריך להיות? איפה יותר נכון שתהיה מצד התלמידים והקשר וכל הדברים האלו? והתשובה הייתה בהירה, סל החתונה רחוקה. בסדר? לא הבנתי. נו, נו, אבל, נכון, אבל רק אחרי שנמלכתי ושיניתי את המשוואה, אז פתאום צפה לי אפשרות, אפשרות, זה הייתה אפשרות שנייה, אבל מסיבה שלישית. בסדר? לא מאותה סיבה, לקוותי ולא מטעמי. אתה מבין? עכשיו, קרה דבר נפלא מאוד, נסעתי לחתונה, באמת הייתה חתונה מאוד גדולה, וכל הדברים האלה, באמת הייתה נסיעה מאוד ארוכה בסוף, והייתי נורא עייף, הייתי צריך לעצור בדרך כדי לישון, והיה מאמץ, אני זוכר. אבל כתוצאה מהדבר הזה שהגעתי, נוצר קשר מאוד מיוחד עם התלמיד הזה, שממשיך אפילו עד היום. כאילו זה, וזה נקבע שם, באירוע הזה. בסדר? אז אתה נמלך רגע. ההימלכות של אבא תחנה חסידה הייתה המוכנות שלו לוותר על הנראות, איך תופסים אותו. איך תופסים אותו. ואז אתה מוותר על זה פתאום, יש שתי אפשרויות אחרות. אפשר גם לקחת את המוקי שכין, וגם לחזור, לקחת את החבילה. רק המחיר הוא שאתה תגיע לבית כנסת. אחרי מנחה קצת, או עם מנחה. וואו. אירוע. המליך יצר טוב על יצר רע, זה כל כך מילה חזקה, כאילו אתה לא, רגע, שנייה, תבדוק. היצר רע הרבה פעמים אומר לך, שמע, אני לא צריך להכשיל אותך, אני צריך ליצור את המשוואה, זה הכל. אם אתה במשוואה, אתה שלי, זהו. מי אמר שזו המשוואה? מי אמר שזה, או, רגע, תבדוק שנייה. זה דרמה. טוב. באמת, כמו שאמרת אלי, הוא שילם את המחיר במזומן. והיו הכל תמאים ואומרים, זהו, אבא, תחנה, חסידה. חילול השם אולי אפילו. ככה מתנהגים החסידים היום. מגיעים לבית הכנסת בדקה האחרונה. הוא באמת היה על הגבול, היה על הקסקס. אפוי רב ליבו ואמר, תאמר שם אחיית את השבת, אולי חלילה. הקדוש ברוך הוא הזריח את החמה, אמר, תירגע, הכל בסדר, לא חיילת את השבת, זרחה לכם, יראה שמי, שמש צדקה ומרפא ומרפא, כן? זה ה... בסדר, לא חיילת את השבת, בסדר? כלומר, הוא זוכה לנס, עננים שהתפזרו, כן? זוכה לנס בגלל העובדה שהוא הסכים להתפשט מכל ה... תראו, יש כמה סיפורים כאלה, כמה יהודים חשובים ומתוקים ויקרים. אני אספר על אחד, זכיתי להכיר. הרב שמעון אדלר, זכר צדיק לברכה, הוא היה ראש החמד. היום נבחר ראש חמד חדש, הבנתי. הוא ראש החמד לפני. ראש החמד זה כמו שר החינוך של החינוך הדתי. יש במדינת ישראל איזה מין אפליקציה כזאת שהחינוך הדתי הוא בעצם אוטוריטה בפני עצמה. אז יש לו כמו שר חינוך. זה נקרא ראש החמד. אז הוא היה ראש החמד, זה כאילו מספר אחת בהיררכיה של החינוך. הוא סיים את הקדנציה, לא יודע כמה זה, 5 שנים, 7, לא זוכר כמה. מה הוא הלך לעשות? ראש החמד. מה הלך לעשות? חזר להיות מורה בכיתה. הוא הקים את ישיבת חברותה ב... כפר בתיה, חזר ללמד בכיתה, מורה בכיתה, בכיתה ת'. שערנו, הוא נפטר לא הרבה זמן אחר כך, אחר חולב נפטר. תגיד, לא, החמד, כל החמד, זה רכב וכל הדברים האלה. זה לא... האמת היא שאני מורה. אני מורה. אז אני הולך לשם. זה צריך הרבה ענווה, הרבה נקיות של דבר כזה. נזכיר פה עוד דוגמה מכיוון אחר. בלבנון השנייה, אלוף פיקוד צפון היה אלוף אודי אדם. הוא הבן של קוטי אדם. אבא שלו היה גם אלוף. אבא שלו היה צריך להתמנות לראש המוסד. הוא נהרג בלבנון הראשונה. נכנסו לאיזה וילה, לעשות שם איזה חפק, והיה שם מחבלים ב... לא עשו שם שריקה כמו שצריך, היה שם מחבלים בקומת המרתף. והוא נהרג שם, אלוף בצה"ל. פיקוטי אל אדם. היה ראש אגם, סגן הרמטכ"ל, הוא בעצם הוביל את ה... נגיד, מבצע אנטבה, אז הוא הוביל את זה ברמה המטכ"לית. בוא תגור היה מאושפז בבית חולים אז. הוא, הבן שלו, היה... היה לו פיקוד צפון. אגב, אז אמר עומר אדם, שאתם מכירים אותו, אני יודע, הוא אחיין שלו. הוא משהו כזה. אה? כן, אשתך? לא ידעתי. כי אני רואה שאתה עושה ככה, אתה מכיר את הפרטים, לא הרבה מכירים. כאילו, היא אדם במשפחה? צד של האמא. מה, זה קורדים כאלה, למה זה? קווקא זה, וואה. של, כן, הם במשפחה, כן. טוב, מלחמת לבנון השנייה, כידוע לכולכם, לא הייתה הצלחה מסחררת בפיקוד צפון, ממגוון סיבות, כל מה שלא עשינו אז, אנחנו ברוך השם עושים היום, ולמעשה די באמצע המלחמה, לא הדיחו אותו, כי לא מדיחים, אבל מינו אלוף מעליו, קפלינסקי, והוא הבין את הלאן הרוח משבת, ושנגמר המלחמה הוא פרש מהצבא. מה הוא הלך לעשות? לא בעירייה, לא. הוא, יש לו רישיון למסעית, מסע כבד. גם בתור אלוף פיקוד, הוא היה עושה ביקורות בבסיסים, עולה על מסעית, מוריד את הדרגות, עולה על מסעית, נכנס, מגיע לבסיס, כן, אני פה באתי לפרוק, באתי זה, תפתח, נו, אני, מה זה? נותנים לו להיכנס, אחרי זה כולם על טיל. מה זה? תזהרו מהמסעיות, האלוף נוסע למסעיות. הוריד את הדרגות, והלך להיות נהג מוביל טנקים. יצא לי פעם אחת לראות אותו. ראצ'ר וזה, מעלה טנקים. כן, אני... מילואים זה חשוב, כן. צהל זה חשוב, כן. אני לא אלוף, לא. נהיה נהג מוביל. אדיר, לא? היכולת לנוע בין דמויות, ולפשוט מעליך, תקרת וסח, כן, אלוף, דרגות, כל הדברים האלו, ולעד אני עכשיו אני נהג מוביל, גם מגיע בלי דרגות. את אלה בטח לחסיד הזה, לפשוט את בגדי החסידות. ההילה של החסידות בשביל האמת. כי אם אתה מבטא רגע על הכותרת חסיד, אתה יכול לעשות גם וגם. גם להכניס את העמוקי שכין, וגם להספיק את בני ביתך. אבל אתה תשלם מחיר. אנחנו מוכנים לזה? לכן זה ימליך. כי זה יצר, בסוף הוא מגדיר את זה יצר רע. הוא אומר, הרצון שלי לאחז בהיותי חסיד, פה, במקום הזה, זה יצר רע. זה לא, חילול השם, אם אני זה, כולם יראו, חילול השם, וזה, שמישהו אחר יעשה את זה. לא, זה יצר הרע. זה נוגע לזה שאתה מפחד ממה יגידו עליך, אתה מפחד לאבד את הדמות שקנית על עצמך בעמל רע וכל הדברים. זה, וזה יצר רע. עכשיו תחליט. כן, נכון, טוב, באותה שעה, רק נשאר לנו ללמוד לראות את הסוף של הסיפור, באותה שעה ירר בליבו ואמר, תאמר שלא נתקבל שכרי, יצא בת קול ואמרה לו, לכו לשיחה, כי כבר רצה להיות מעשיך, נתקבל שכרך, מה זה הדבר הזה? מה זה החשבון שכר? כן? כלומר, תאמר, שלא נתקבל שכרי, הכוונה, תאמר שקיבלתי, בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה לו את המערופיה הזאת, והזיז לו את העננים, שהוא יראה שלא יחידה לשבת, אז אולי הוא כבר קיבל, הוא קיבל שכר על הפעולה שהוא עשה. הקדוש ברוך הוא אמר, אל תדאג, השכר שלך שמור, וכל זה. מה עכשיו הוויכוח על השכר הזה? אני חושב שהשכר, מהו השכר של המעשה? אדם הציל, נגיד שאדם הלך ברחוב, מישהו נפל, פתאום חטף איזה דום לב, ואתה הסתערת עליו, אתה לא, אחי, הצלת את חייו. מה השכר על מעשה כזה? זה! שזכית להציל חיים! 1,000 תעודות, והכרת הטוב, וצ'ק שיתנו לך, לא רלוונטי, אני זכיתי להציל חיים, זה השכר, אין שום דבר מעבר לדבר הזה. נכון? יכול להיות שיתנו לך איזה תעודה, יגידו לך תעודה, וכל זה, אבל זה הדבר בעצמו. שזכיתי, לא יודע, אני חושב שיש דבר אחד, כאילו, הגרלה אחת, שהיא הרבה יותר משמחת מזכות בפייס. זכות בפייס ומיליונים. נכון? מה יותר משמח? שמתקשרים לך, תקשיב, נמצאת מתאים לתרוע 100 עצם. כל אחד עושה היום, נכון, יש מאגר כזה ענק, היום כבר בבקום כל אחד נותן רוק, אני נתתי דגימת דם, תקשרים עליך, אתה מוזמן לבוא להציל חיים. זכיתי בפייס, איזה יופי. נפלא. זכיתי בלהציל חיים. זה השכר. אז אבא תחנה אומר, רגע, רגע, עד שרכשתי לעצמי את המיומנות הנפלאה שהגדרת אותה מאוד יפה, ארגמן, היכולת שהצדיק יגבור על החסיד, זהו, זה היה חד פעמי, כאילו, עשיתי את זה, הנה, קיבלתי שכר, אני יכול לראות את זה, אני רוצה להישאר עם זה, אני רוצה להישאר עם היכולת לפשוט את בגדי החסידות כשצריך, ולעשות את מה שנכון ואמיתי, ולא את מה שמצפים ממני, כי אני לבוש באיזה בגד כלשהו. בסדר? נפלא, לא? תשמעו, עד כאן זה לימוד תורה, ומכאן ואילך זה פטפוטה דאורייתא. בסדר? יש גם פטפוטה דאורייתא. הסיפור הזה, אבא תחנה חסידה, הזכיר לי במובן מסוים את הסיפור על חנה לב סמלת השבת. או שגורסים סמלת השבת של חנה. אתם מכירים את הסיפור הזה? מכירים, כן? חברים, הסיפור הזה הוא סיפור עוד מעט יש לו 100 שנה. הוא חובר בשנת 1937 או 2. חיברו, הכינו גם חקרו, יצחק דמיאל. יצחק דמיאל היה, כמו הרבה מאנשי העלייה השלישית, היה גדל בישיבות בנערותו וכל הדברים האלה, נהיה חלוץ, עלה לארץ, היה מראשי מפם, מקימי ההסתדרות, והוא היה פובליציסט בעיתון על המשמר, כן? כמובן, הכל היה כרוך בהתרחקות מהיהדות ומהדת, הוא היה גר ברמת גן, ושם היה שליח חב"ד, שקראו לו הרב ברדצ'בסקי, נדמה לי, או משהו כזה, ודרכו הוא התקרב ליהדות, חזרה, ואז הוא ניצל את מעמדו הבכיר יחסית שם, בזה, והוא התחיל לכתוב מאמרים בעל המשמר שקראו לחזרה לשמירת תורה ומצוות. הוא ארגן אצלו בבית חוגי סטודנטים, שעסקו בעיקר, אז זה מאוד העסיק את כולם, הסתירה בין תורה למדע. אבולוציה, דרווין, כל הדברים האלו. והוא היה, יש אגרות ארוכות מאוד מאוד של הרבי אליו. כי הוא היה שולח לרבי את כל השאלות הסטודנטים היו שואלים אותו, והרבי שהיה מונח בכל החוכמות כולם, היה עונה לו בהרחבה מה להגיד לסטודנטים. בין השאר, כחלק מהמגמה שלו לעודד שמירת יהדות, הוא חיבר את הסיפור הזה, חנה לב סמלת השבת לגן הילדים, כדי לעודד את שמירת השבת, ולכן זה סיפור של עוד מעט 100 שנה, אין ילד שלא מכיר אותו. הוא נהפך למחזמר, עם שירים, מי אוהב את השבת, אמא ואבא, כן, תכירים את זה, כן? מי אוהב את השבת, זה ממש פלא עצום. מה הסיפור הזה מספר? אני אספר לך בקצרה, לא סיפור ארוך, כן? חנה לב, אמא שלה תפרה לשמלה חדש לכבוד שבת, שמלה לבנה וכל הדברים האלו, ויוצאת החוצה, בא מולה הכלב, ורוצה לקפוץ עליהם, אומרת לו, לא, זוזי, זוזי הכלב המנומר, אומרת לו, לא, אתה תלכלך לי את השמלה, ואז באה עדנה הפרה, רוצה ללקק אותה, אומרת לו, לא עדנה, תלכלך לי את השמלה, ואז היא יוצאת לזה, ורואה איזה זקן, שנושא שק פחמים, וכבד לו מאוד, היא מתלבטת, לעזור לו, לעזור לו, ואז היא עוזרת לו, ואחרי שהיא עוזרת לו, היא רואה שכל השמלה התלכלכה מקטמי פחם, והיא בוכה, והיא מצטערת, מה היא תגיד לאמא, פתאום מסתכל על הירח, אומר לה, למה את בוכה? אז אומרת לו, תראה את השמלה. אז הוא אומר לה, הירח, את מתחרטת על מה שעזרת לזקן? אומרת לו, לא. אומר לו, אם ככה תלכי ויהיה בסדר, הירח שלך את הקרניים, והופך את הכתמים לכוכבי כסף. וכשהיא חוזרת, אמא לא מזהה אותה, מרוב היופי של השמלה. עד כאן הסיפור, בסדר? ועשו את זה מחזמר נורא נורא יפה. טוב. פירוש, על דרך אפשר, לסיפור חנה לב שמלת השבת. אומרים שהרבה פעמים דברים גדולים מתגלגלים בסיפורי ילדים. אני לא יודע אם יצחק דמיאל התכוון לזה, אבל אני מכניס את הפירוש. ולמה זה קשור לכאן, לאבא תחנה חסידה? חנה ל... זה הנשמה. יש לה חן, זה הנשמה. והיא, יש לה בגדים, לבושים. לבושי הנשמה זה המעשים. אדם עושה מעשים טובים, יש לו לבושים יפים. כתוב בכל עת, יהיו בגדיך לבנים, ושמן הראש שלך על יחסר. בגדים לבנים. חנה למקבלת לבנים, בגדים. והמתי שהבגדים יישארו לבנים, שלא לא תקלקל את המעשים. אמא נותנת את זה לחנה, כן? ואז חנה יוצאת, וצריכה להתמודד עם כל מיני דברים. הדבר הראשון שהתמודדת לו זה זוזי, הכלב המנומר. זוזי זה לשון עזות. הכלבים עזי פנים. נמר, נכון, זה... אז כאן נמר, כלומר, יש כאן שלושה אלמנטים שהרב המחבר, כן, זה גם זוזי, שזה אז, וגם כלב שהם כלבים עזי פנים, וגם... אז כאן אמר, יפה. זה רומז לכל היצר הרע, כאילו הגלוי, כל התאוות, כל הזה, רוצים ללכלך אותנו. חנה ל... בקלות מנפנפת אותו, אתה יודע, גמרנו, אני לא... אתה לא מפתה אותי. טוב, הצידה. ממשיכים, מגיעה עדנה הפרה. עדנה הפרה חוזרת מהמראה, כן, רק באמת המחבר הזה, הוא מחק את כל הילדים שקוראים להם עדנה, ממנו והלאה, זה נהיה השם ב... אז אבל זה כאילו, זה מרמד הנפש הבהמית. זה לא הנפש הרעה, היצר הרעה, זה נפש הבהמית, אכילה, שתייה, תאוות, תאוות ביתר, לא באיסור. גם זה יכול ללכלך את הבן אדם, כמו שהרמב"ן מדבר על נבל ברשות התורה, הוא אוכל בשר מהאדרין, אבל הוא אוכל את זה בתאוותנות, והוא עם אשתו, אבל זה גם כן בתאווה, גם זה יכול להחלך את הנפש. תאוות היתר. קליפת נוגה זה משהו אחר, קליפת נוגה אתה יכול להטות אותה. זה מותר, אבל אתה עושה את זה בצורה גסה. גם את זה חנה לגלגלת מהמדרגות, אין לה בעיה עם הנפש, זה לא ילחלך אותי. אני יודעת לאכול כמו שצריך, הכל זה. אבל אז מגיע האירוע שמתאר את ההתלבטות, ומהו האירוע? המורכבות של החיים. יש פה זקן, ויש פה עכשיו שני ערכים. שמירת השבת, לא שמירת השבת, כל האירוע קורה לפני ששמש שוקעת, חשוב להדגיש. שמירת הבגדים הנקיים, או לעזור לזקן. אם תעזור לזקן, תתלכלך. צורך העניין, מבקשים לך להצטרף להיות ועד בית כנסת, גבאי. 100% אם תהיה גבאי, יהיו אנשים שלא יהיו מרוצים ממך. הוא ייפגע, לא קיבל עלייה, הוא ייפגע, כי לא קראת לו, הוא זה רצה להיות חזן, זה לא, הוא מזגן, כן מזגן, לא מזגן, ככה. מה תגיד לעצמך, מה צריך את הקבר שזה? שבצד, הכי טוב. לא רוצה להחליט את הבגדים שלי. בסדר? אולי אפילו דיני ממונות, אתה גבאי, כסף עובר דרכך, לא שכחת להעביר איזה 100 שקל, גזל, לא רוצה, עזב אותי. לא רוצה, אז, אבל מי ייקח אחריות? התלבטות. חנה למתלבטת. נשארה מתלבטת, להיכנס או לא להיכנס. אומר הזוהר, פרשת משפטים, שכשהנשמה צריכה לרדת לעולם, היא לא רוצה. אומרת לקדוש ברוך הוא, מרא דעלמא לא באינה, לא בא לי, אני רוצה להישאר למעלה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, את לא הבנת. כל מה שבראתי אותך זה כדי שתרדי לעולם. הזוהר אומר את זה על הפסוק, וכי ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. איש זה הקדוש ברוך הוא, מוכר את ביתו, זה הנשמה לעמה, בתוך הגוף. והוא מוריד אותה על כוחה, ואז היא צריכה להסתבך. וחנה למכריעה להתלכלך. לעזור, וכתוצאה מהדבר הזה היא מתלכלכת. אבא תחנה חסיד המתלכלך. הוא לא נשאר נקי. יש עליו את הפצעים של המוקש חין הזה, וגם את התמיהה של כולם. זהו אבא תחנה. נו, היום הרבנים שלהם לא כאלה רבנים. זה, כן. אתם מכירים את הבדיחה? היה איזה מקרה אחד של פיקוח נפש בעיירה. הרב קרא לעגלון, אמר לו, קח את העגלה שלך, בשבת, כן? טוס מהר לעיר, יש פה פיקוח נפש. העגלון אומר, כבוד הרב, זה לא עובד ככה, אני לא יכול ככה, אני צריך, לפני שאני נוסע, דיק סיגריה. תדליק סיגריה! כבוד הרב, שנייה, זה לא ככה, אני גם, לפני שזה, צריך בשר, אבל על האש, תרי, תעשה על האש! כבוד הרב, זה לא עובד ככה, אני גם צריך, לפני שאני זה, מקלחת, אבל מים חמים עכשיו, אומר לו, תעשה מה שאתה רוצה, רק תעשה. הולך העגלון עוצר, אומר, וואנה, הרבנים האלה, כמה היתרים יש להם והם לא מגלים לנו. זה יסחוט אותה. אז זה... אז חנה למכריעה, להיכנס, תוך האירוע. נכון? תלכלך. אני צריך את היתרים. גם רב, שהוא פוסק הלכה, אני שואלים אותו, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? לפסוק הלכה לאחרים? אם אני טועה, אז אני עכשיו מכשיל את הרבים. לא רוצה. צריך לשאול מישהו אחר. שאל באינטרנט. בסדר? לכן הסיפור הזה התחיל עם הצדיקים שלוקחים אחריות. כנס פנימה! ובאמת היא מתלכלכת. גם אבא תחנה חסידה התלכלך. אז היא בוכה. הירח, שהוא הביטוי לכנסת ישראל, נכון? שהיא כמו ירח שהיא נגלית ונכסית, הירח שבעצם הוא זה ששמח. כנסת ישראל שמחה שאנשים לוקחים אחריות ועוזרים זה לזה למרות המחיר. אומר לה, את מתחרטת חנה לה? לא, לא מתחרטת. אם את לא מתחרטת, כאילו זדונות יהפכו לזכויות. המקומות שהתלכלכת בהם, הם לא תקלות ולא עבירות, הם זכויות יהיו לך. הם יהיו כוכבי כסף. אבא תחנה חסידה, הערב שבת הכי מוצלח שלך בחיים, תדע לך, זה הערב שבת הזה, שהגעת בשנייה האחרונה. ושכולם עשו לך ככה כזה מבט. זה הערב שבת הכי מוצלח, בשמיים. תגיע אחרי 120, פנו מקום לאבא תחנה חסידה, על הערב שבת הזה במיוחד. והלכלוכים נהפכים לכוכבים.
לא,
לא,
לא
הייתה
שאלה של שהוא
שואלה להגיד על השכר. עניתי. אני אחזור על זה אבל. אמרנו שהוא פוחד שזה נהיה רק אירוע חד פעמי. השכר זה הדבר בעצמו. כלומר שהוא הצליח בעצמו להתגבר על החסידות, והוא רוצה שזה יישאר. הוא רוצה שהתכונה הזאת תהיה חלק ממנו. הוא לא רוצה שזה יהיה... כן. הוא לא רוצה שיהיה אירוע סגור, אוקיי, עשיתי משהו אחד, קיבלתי משהו אחר, ואני יכול להמשיך בזה. לא, עד שהצלחתי להתרומם למדרגה שאני מסוגל לצאת מהדמות ולהיות מה שצריך, אני רוצה שהדבר הזה יישאר לי. כי כמו שאמרנו, זה השכר. אדם יציל חיים, אז הוא, השכר שלו שהוא יציל חיים, שזה חלק מהאישיות שלו. אז זה הדרוש על חנה לסיעת השבת. אהבתם? יפה מאוד. טוב, חזקו ואמצו, שנזכה להיות מדויקים.